קומקה דליבה עם אפרת ברזל.
בוקר טוב, אומקה דליבה, יום שני, אוריה חימי, אסתי הרשקוביץ, כאן אפרת ברזל. באולפן שלנו תהילה ויצחק קדוש, ההורים של יוסף מרדכי, זכר צדיק, ילד לברכה, ילד קדוש, שאפילו שהיו לו תוכניות לתחפוש את השנה. מי לא הכיר את יוסף מרדכי, בן תהילה שמחה, הייתה לו תחפושת סודית, אבל בהי באדר, השנה אין עוד 30 יום, אחרי 10.5 שנים של ייסורים שכאלה, של המחלה הזו שחזרה שוב ושוב ושוב, מאז שהיה גוזל קטן, חיים של איסורים, השם בבקשה שלא ינשור לי שוב השיער, הוא ביקש, הוא רק רצה להיות עוד קצת ילד ולחיות. לקחנו אותך משערי צדק לפני 13 שנים, אמר הדוד שלו בלוויה, ועכשיו אנחנו מחזירים. אבא למה, הוא היה שואל, ואבא בלוויה אמר לו, בגן עדן אין מחתים, אין כיסא גלגלים, אין טיפולים כימותרפיים, זו תוכנית שמחה היום. יש לנו תוכנית שמחה היום על אנשים שמבקשים שלא ינחמו אותם יותר עם מילים כאלה משתתפות או מילים עצובות עם הבת מנחם בעיניים, שלא יגידו להם הלך בטרם זמנו, אלא רק שיגידו, שעם ישראל יגיד בזכות הילד הזה, בכל רם יגידו, כל מה שהשם עושה, עושה לטובה, ויבינו את המשמעות העמוקה של מאחורי הקלעים של המילים האלה. לימוד חי, תוכנית שמחה היום, על איך מסתכלים על השיטה הזו, שנקראת חיים עם אלוקים, גשר בין חודש אדר לחודש ניסן, תוכנית שמחה. תבדקו אותנו. משפחת קדוש, ההורים של יוסף מרדכי, יצא לי קודם זכר צדיק ילד לברכה.
אמת.
מה העניינים? אני מסתכלת עליכם וחושבת, מה, כאילו, בנטייה הטבעית, מה 10.5 שנים של לגדל ילד חולה סרטן שחוזר 3 פעמים?
כמו 4.
כמו 4. אני חושבת ש... לא נשארה עין יבשה ששמעה אותך אבא מדבר בלוויה. תעשו רגע למאזינים שלא מכירים, ספרו קצת בדרך שלכם עליו. תהילה.
מגיל 3 אני זוכר עד היום שבדואר היו שתי מעטפות, אחת של הגננת, עם איזה ממתק, מחכים לך, כמו כמנהג הגננות.
טרם מתחילה שנה.
כן. ובאותו דואר, מכתב אחר, תוצאות של הסיטי של יוסף מרדכי.
שהוא היה בן?
3. ממש. חלקי היה חודש לפני.
כשאנחנו מדברים על ילד בחור שלכם, שגם לא הגיע מיד מיד.
כן.
ושתי מעטפות, אימא לבת, לוקחים אותה מהתיבה.
ואני פותח, והראשון שרואה אותי מסתכל על המודעות, זה בורא עולם, ואני כאילו פונה לה, אומר לו, כאילו, אלוקים, יש פה שתי מעטפות, יש פה ויכוח. רוצים את הילד שם, ורוצים את הילד שם. ועם זה אני הולך לבית, ואני אומר, מה אני אראה ליוסף בתור ילד? כאילו, אם אני אראה לו את המעטפה הזאת, הוא יבנה על זה את החיים שלו. מצד שני, יש לו גם עכשיו חיים אחרים.
הוא עשה סיטי כי לא הרגיש טוב? כי מה?
הוא הרגיש כאבים ברגליים.
ככה הוא התלונן כילד.
וכמנהג הרופאים שלא רוצים להפחיד, אז תקחו אנטיביוטיקה, ותעשו את זה. ועברנו את כל התהליך השגרתי.
כן.
ועד שראינו שפתאום הרגל משותקת ממש. גוררת הרגל. ואז הלכנו לשערי צדק. שם שבוע שלם חיפשו, הפכו אותו על קרבה ועל מאה לחפש מה.
היו בטוחים שזו דלקת, זאת אומרת דלקת פרקים כלשהי, שבו לו נוזלים מהרגליים, הוא היה על אנטיביוטיקה כמעט שבועיים. זהו, ואז אני זוכרת את יום חמישי הזה, שהיינו בטוחים שהוא, זהו, לקראת שחרור, כי החום ירד וכבר קיבל אנטיביוטיקה כמות ככה סבירה של כמעט שבועיים. ופתאום החום שוב עלה, זה היה סביבות 12 בצהריים, החום שוב עלה ואמרו, משהו פה לא תקין לנו, קיבל אנטיביוטיקה, החום שוב עולה, משהו פה מפקשש לנו את ה...
עבר לך אז בראש כאימא? כי זה עובר לכולנו, בינינו, ככה.
זה נורא מעניין, בגלל שהיו לידינו זוג אחר שגילו לילד שלהם יום לפני, לבת שלהם, התינוקת הקטנה, ואז כל כך ריחמנו עליהם, שאוי, מסכנים, גילו לבת שלהם סרטן, ויאו, והכרנו את הסרטן קצת מרקע משפחתי אחר. וזהו, ואז הרופאים אמרו למעשה שצריך לעשות בדיקת מוח עצם. ברגע שאמרו בדיקת מוח עצם, כבר הכל היה די ברור על השולחן. וזהו, משם המערכה התחילה.
מסע, התחיל מסע של 10.5 שנים.
יש את הרמזים שזה סרטן, שכל הרופאים מסביב, ובשורות טובות, ועושים ליטוף כזה בגב, כאילו רמזים כזה שאלוקים כזה שולח לפני ככה להוטט את זה, וכל הרמזים היו, אפילו יותר מדי הרמזים.
מרקרים, מה שנקרא.
ופתאום ליצן רפואי יוצא ועומד לידינו, ומפריח בלונים, כאילו מין מעטפת כזאת מאוד...
לפני הבום הגדול.
כן, כן.
והוא כל כך קטן, הוא התחיל אגב תגן עם הסוכריה?
בסוף, לא.
הוא לא התחיל תגן, הוא התחיל מסע של טיפולים.
זה היה, הוא בא בין לבין, כי יש את המודיעים שהוא חולה, ואז אחר כך יש את הטיפולים בין לבין, אז כן, כן רצינו שהוא ייכנס לחיות כגן, אבל זה לא היה סדיר. ואז השאלות מתחילות. יודעת, ילד, מה הוא מבין? בית חולים, לא בית חולים, כאילו זה...
אז בעצם כל ההתבגרות הילדותית הרגשית שלו גם, הייתה בצל מחלה, זאת אומרת...
כן, הוא נולד לעולם הזה, זה גם מה שאני אכתוב על המצבה, עכשיו אנחנו עובדים
כן,
על השלושים.
כן, אז זאת אומרת שאנחנו עוד לא עברו 30 יום.
ואני כותב משפטים, ואני אומר, אני רוצה דבר אחד של המצבה, מה השם שלו כולם יודעים, אני רוצה שיהיה גם מסר, שיקחו מפה, ואני החלטנו ביחד עם תהילה, שאומנם השם שלו יוסף מרדכי בן תהילה שמחה, אבל אחרי הפטירה שלו יש לו שם אחר, ויקרא שמו בישראל, כל מה שעושה השם, הכל לטובה. ועל כל המצבה, מכל מי שיגיע למצבה, יראה את המשפט, כל מה שעושה השם, הכל לטובה, מימין, משמאל, למעלה, למטה. זה מוזר או לא מוזר? זה השם שלו.
יצחק, זה ממש לא מוזר. אני אומרת פה משהו אישי, היה לי סבא אהוב מאוד, ועל המצבה שלו, בבית הקברות בכפר שמריהו, ציירתי סמיילי. כדי לאותת את ה...
מצוין.
כן, נכון, זה בסדר. עד היום אני תמיד מזיזת האבק ובודקת עם, עם הסמיילים שם. הייתי ילדה.
בן אדם צריך ללכת עם האמת שלו. זאת אומרת, ככה חיינו כל החיים, וזה מה שנתן לנו כוח. המציאות הזאת של ההומור השחור, והשמחה תוך כדי, ולהתמקד בנטו עשייה עכשיו, בלי לקחת את זה למין מערכה שחורה של שנים. ממש התמקדות כזו, מין, עכשיו זה מה שצריך לעשות, אז זה מה שעושים.
מי היה מחזק אחד השני בדרך כלל?
יד לוחצת יד.
מה, יום הוא נופל, את מביאה...
אני בעיקר.
אקסטרימטה בעיקר.
אני בעיקר נופל, כמו כל הגברים.
זה לא נראה לי ככה, אגב.
דת כתוב שבזכות נשים צדקניות נגלו ישראל. למה, מה עשו הגברים? לא מגיע להם איזה פרגון. אבל זו המציאות. הגבר, הוא מחפש ישר פתרונות קלים, נכון? קל, קל. לכן הלכו לצערנו, עבדו עבודה זרה. אבל נשים, הם לא היה להם את זה אליו, כי הקדוש ברוך הוא בטבע של האישה, הוא צריך סבלנות לילדים. אין להם את האפליקציה הזאת שנקראת ייאוש או משבר, זה קשה להגדרות שלנו מסובכות. אז אנשים הסתכלו על ההווה, עכשיו צריך לטפל בילדים, מטפלים בהם. הראש עכשיו במשפחה, הגברים יותר למעלה כזה, הדברים בזכות נשים צדקניות, שחיכו וחיכו בסבלנות, נגלו ישראל. גם בגלל הגברים, כמובן שהם תמכו, אבל הכיוון הוא, אני אמרתי פעם לתהילה, מה זה בסוף השיבה? שאני מברך כל בוקר שלא עשה אני אישה. עכשיו, מה כל אחד מכוון? זה תשאלי בבית כנסת.
כן.
אני אמרתי לעצמי, אחרי כל מה שראיתי בפועל, מה עובר עליה, בפרט בעשרה חודשים האחרונים, אמרתי, בורא עולם שלא עשה אני אישה. כי אם היית בורא אותי כאימא, לא הייתי עומד בכוחות האלו. לא הייתי עומד בכוחות של אימא. זה מפעל של איסורים, שאתה המנהל, אתה עובד, אתה הספק, אתה הנהג, הכל הכל, יום ולילה. ביום שאני מרגיש כאילו, זהו, אין כוח. יש בית חולים בתוך הבית, תחבושות, פיצי לחץ, ומה לא? אין מנוחה. עכשיו, זה ילד ציודי, זה לשתות. אתה צריך להביא לו את בדיוק את השתייה שמתאים, ולהקים אותו מהכי... פשוט, קח את תהיה צרה, שים בבית שלך. קח את שער הצדק בבית שלך. הכל, קצת מכל בית חולים או איזה סיוד, יש לך בתוך הבית, מתגמים. והיא הייתה מעל הכל. ובזמן שהגבר מרגיש כאילו זהו, אין כוח, לא חושבים על זה, למה לחשוב, אין כוח, יש כוח, זה לא הנושא. עכשיו הילד צריך משהו, טפל בו. יש איזו חכם הרואה את הנולד. אבל איזה הוא צדיק הרואה את ההווה. אבל תתמקד כרגע פה.
אתה תסתכלתי עלייך בלוויה, מסתכלת עליו מדבר. מה את צוחקת?
הסתכלת וראית נכון.
מה?
האמת שהסתכלתי עליו ואמרתי, וואו, כאילו.
הייתה לי הרגשה איך שאת מעריצה אותו.
מה הולך פה? מאיפה אתה מביא את כל זה, כאילו? אבל לומר את האמת, כששאלו אותי אחר כך, אמרתי להם, תקשיבו, יכולתי להמשיך את המשפט הבא של בעלי.
כבר מכירה את כל הנאומים שלו.
כל כך ראינו את הכל, כל הזמן, וכאילו, זה דברים שאני שומעת אותם, אני מאוד אוהבת. אספר לך כבר, בפגישות כבר היינו מדברים דברי תורה ומדרשים. אבל הוא המון המון, כאילו, הוא משתף אותי בכל מה שהוא כותב, בכל מה שהוא אומר, בכל מה שזה. אז אנחנו חיים את זה, אנחנו נשמנו את זה. את אומרת, מי נתן לאחד כוח? אז הוא נתן לי כוח במקום הזה של הצנרת שמזרימה אנרגיה. ואני הוצאתי את מה שהוא הביא, כן? זה לא, זה יד לוחצת יד, אין פה.
זה ממש דיפוזי ביניכם.
לגמרי, לגמרי.
תגידי, משהו אחרון קשה לשידור הזה, כי אני הבטחתי למאזינים תוכנית שמחה. כי יש בכם משהו שלמרות כל האסון הזה, אתם מעבירים מין תדר כזה של יהיה בסדר, אבל אני הבנתי שעוד בזמן ההתחלה של המחלה של יוסף מרדכי עליו השלום, את התמודדת, אתם, עם עוד משהו, דברו על זה שנייה.
עוד הפתעה קטנה, כי נוח ככה.
כן, ככה, בקטנה. טוב, תגידו אתם, כי בתים עושים מזה רק דודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודוד
אומר לי, זה היה לפני כמה זמן? לפני 10 שנים. אמרתי לו, מה זה לפני 10 שנים? היום היה צריך להיות לנו ילד עוד אחד בבית. הנה, הלך אחד. היה לנו פיצוי, הנה, נשאר אחד. וגם זה לא, זה הפוך. ככל שעובר הזמן, זה יותר כואב.
כי
היה צריך להיות לנו עכשיו עוד מישהו.
רגע, תסביר למאזינים. זאת אומרת, יוסף מרדכי היה עם התגלית המחלתית הזאת.
במקביל לטיפולי הסרטן, הייתה לידה שקטה. בסוף צ'י.
זה היה ממש בתוך התהליך המאוד מסיבי של הטיפולים. השנה וחצי הראשונות, הוא עבר השתלת מוח עצם, וזה היה ממש תוך סיום ההשתלה שלו. למעשה חודש תשיעי, שבוע 39 פלוס 4, כאילו ממש הקצה הקצה של הקצוות. פשוט יום אחד לא הרגשתי דופק, זה היה שכבר הגענו הביתה.
הרגשת אין ביתות בבטן?
פשוט אין דופק. מסתבר שלא היו תנועות, לא הרגשתי תנועות. זהו, ואז הילדים היו קטנים בבית, אז בעלי נשאר איתם בבית, ואני הלכתי לבד, כי לא יודעת, אוקיי, בסדר, ברור, לא מעבר, לא חשבנו. זהו, למעשה הסתבר שאין דופק, ואני כאילו לא הבנתי את זה.
בתאריך.
מסתבר עכשיו שאחרי סיום השיבה, ידענו שזה יצא באדר, הלידה השקטה והפטירה של יוסף מרדכי. והוצאתי את המסמכים של הלידה השקטה, ומסתבר שזה היה באותו תאריך.
באותו תאריך שיוסף
מרדכי? יום, באותו תאריך.
יום רביעי, אי באדר. כאילו, אנחנו אומרים, אנחנו לא מבינים, מסתרות דרכי השם, אנחנו באמת לא יודעים.
שעוד אמרתם אותיות עד רבה.
כן.
יאו, אימאלה. ואנחנו לא יודעים, וזה מין...
אבל בעלי אמר דבר נכון, גם אם בעצם החיזוק הזה, שזה נותן לנו איזשהו חיזוק מאוד חזק באמונה, יש בורא לעולם, יש פה דברים שאנחנו לא מבינים, אבל רואים את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, הוא נמצא ומשגיח, כן? זה לא דברים פשוטים שרואים כאלה דברים, אבל בכל אופן, האמונה שלנו לא מתבססת על המקום הזה, היא מתבססת שבאמת אנחנו לא מבינים, אין לנו פה פירושים והבנות,
בוא תסביר לי, כן, מה נסגר איתך.
הבנתי מה בורא עולם רצה לעשות פה, מסתדר לי עם זה ועם זה. לא, לא, לא.
לא, לא, לא.
זה הרבה יותר עמוק. אנחנו באמת לא מבינים. החיזוקים האלה זה משהו שנותן לנו איזשהו חוזקה למציאות של הקדוש ברוך הוא. זה דבר טוב, כן? אין ספק שזה סוג של מתנה. אבל על זה לא מתבססת האמונה שלנו. האמונה שלנו היא הרבה יותר... זה אמרתי, החוזקה מגיעה ממנו זה בשידור...
בואו נריב ממי החוזקה מגיעה. לא, את אומרת פה משהו ענק. את אומרת בעצם כולנו, אני אדבר בשם כולם, ואת תדברי את ה... כולם מפחדים כל היום מאי-וודאות, ומי... תסביר לי רק מה קורה כאן, ואז לפחות אני... את באה ואת אומרת, הפך העניין, את אומרת, דווקא האזורים בתוכנו, שהם לא ב-100% יהיו כך וכך וכך וכך, כמו שציפינו, דווקא שם הרי מסתתרת... אגב, דילך שבמחקרי מוח הכי חדישים שיש... במקומות שבהם אנחנו מפוחדים או לא יודעים מה יהיה, אלה המקומות שאנחנו הכי מתפתחים בהם אישיותית, והנה את מוסיפה אמונית. אז תראו, אנחנו נעשה להפסקת פרסומות, ובחלק הבא של התוכנית אנחנו הולכים לדבר כאן את המסרים המדהימים שאתם השארתם, שהילד שלכם השאיר, דברים כל כך, מבחינתי כמו ספר, הוראות הפעלה, הגיוני, עמוק וחזק, לשיר שיר חדש כל יום. ביטוי שלך. יאללה, פרסומות וחוזרים
המלך.
לשיר. דוד המלך, יאללה.
דליבה, עם אפרת ברזל.
דליבה, יום שני, אנחנו עם תהילה, תהילה שמחה. ויצחק, ההורים של יוסף מרדכי, ברכתי עכשיו שהכל נהיה בדברו על המים, ואתה אמרת משהו כל כך מרגש, אתה אמרת שכשאתה תברך פעם הבאה שהכל נהיה בדברו, אמרת את זה בלוויה כבר, יוסף לא יהיה פה, וזה מציאות של דברו אחרת, שיש לי ילד ושאין לי ילד. אבל הבטחנו עכשיו כוחות של שמחה, אז לשנייה נגררתי לשם.
גם שמחה.
גם שמחה.
כל מי שאומר לי, פגשתי ביום 60 מישהו במאפייה בביתר, אמר לי, הצטערנו לשמוע, אמרנו, על מה? על מה הצטערת? הפוך, תשמח איתי, למה לא? תשמח איתנו, זה השמחה שלנו, שיוסף מרדכי שילם במיטב שנותיו ובסקיות כימותרפיה על המקום הזה. אנחנו מתאמצים להשיג איזה מקום עבודה טוב. מי שמצא מקום עבודה פתאום שמח, או, הנה מצאתי מקום עבודה, חברים ליד הבית, מזכורת טובה. אז פה שהכל מסודר, צריך לשמוח מזה. ודאי שצריך להצטער, כי האוצר הזה לא איתנו, ואנחנו בוכים בבית, לא יגיד שלא. אין דבר כזה, אבל זה אבל. אבל אמרתי גם תוך כדי בהלצה שאבל זה ראשי תיבות, אמונה בלי לקבל.
Oui.
כי הנה, השם לקח לך. You. עכשיו תישאר מאמין.
טוב, הוא חזק מאוד בראשי תיבות.
כן, אה?
מאוד חזק.
ובסופי תיבות, וראשי תיבות,
עניינים.
את יודעת, הוא מחזק, זה מאוד יפה לשמוע את הקטן שלי, אומר לי השבוע, בשבת אפילו הוא אמר לי, ילד בן 7, אומר לי, אמא, אנחנו עצובים שיוסף מרדכי לא נמצא איתנו, אבל אנחנו שמחים שעכשיו הוא במקום טוב וטוב לו.
זה חננאל, יהודה או דוד.
נכון, חננאל הקטן, כן. אוקיי. ואמרתי, וואו, כאילו איזה כיף לשמוע את זה מהקטנצ'יק הזה, שכאילו הוא כבר שומע את הדברים, והוא חי אותם בבית, והוא מוציא את זה לבד, וזה היה מאוד יפה.
תראי מה זה חינוך, כי זה הבית שלכם חינך בשנים האחרונות, וזה נספג.
זה היה חיזוק בשבילי מאוד גדול. לשמוע כזה דבר ממנו, מכזה קטנצ'י.
כי הוא נולד לתוך המחלה של יוסף.
הוא למעשה נולד, ואז חודשיים אחרי הייתה את החזרה השנייה. וגם אז באותה תקופה ככה היה ממש כזה מין
בברית. אני זוכר שחודשיים לפני החזרה השנייה, חננאל נולד. מה זה חננאל? זה אותיות אל חנן.
תורה שהוא חזק באותיות?
לא, זה על הלידה השקטה שהיה אמור לקרוא לו אלחנן.
אז ידעתם איך תקראו לתינוק
שהיה? בוודאי, הכל היה מסודר, ברית, הכל.
כמו כשאנשים מסדרים להם את החיים. כן, 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 כן.
וכמנהג האבות, האבא מדבר בברית.
גם הכנת דבר תורה לברית כבר?
לא, אז חיפשתי זה דבר תורה, ואז התחדש לי משהו יפה, ולא ידעתי שהקדוש ברוך הוא למפרע
מכין רפואה.
מכין לי את החידוש הזה להמשך.
יואו, שאתה תשתמש בזה במקום
בלי,
אחר.
בלי לחפש דרשה לברית. אמרתי, אנחנו אומרים, ואגב, אמרתי את זה גם בשבת של עם זיכרון מנחם בפני הורים, וזה הצטלב מאוד יפה, כאילו, ממש זה נכנס כאילו ממש לתוך הלב הדבר הזה, קיים את הילד הזה לאביו ולאמו. כך אומרים בברית.
נכון.
מה הקשר אבי ואמו? לקיים אותו בפני עצמו, לא? קיים אותו. כי גם הוא חי בעולם. למה השיוך קיים אותו לאביו ולאמו? ואז אמרתי שכל נשמה שיורדת לעולם, הקדוש ברוך הוא יודע שהיא עוברת תהליך. בגוף לא טוב, לא תקין, או משפחה שהוא יצטרך להתמודד איתה. כל אחד בא לעולם, הוא יודע שהוא הולך לעבור משהו בחיים. אבל זה לא ש הקדוש ברוך הוא, יש לו רשימה של לידות, רשימה של נשמות שיורדות, וזה לפי התור, זה לא עובד ככה. הקדוש ברוך הוא מסתכל לפני כן, בדוגמה של יוסף. יוסף הולך לעבור עכשיו איסורים כל החיים שלו. מי יגדל אותו? מי ייקח את זה על עצמו? אז הקדוש ברוך הוא מחפש את האבא והאימא שמתאימים, את השכנים שמתאימים, את המשפחה שמתאימה, את הגיסה בדיוק שהיא יכולה לעזור תוך כדי טיפולים.
רואה את המראה.
הכל, הכל, הכל. ואז אחרי שהוא מוצא את האבא והאמא שמתאימים, אז הוא מוריד את זה לאותה משפחה. זה מה שאנחנו קיים את הילד הזה. הילד הזה, דווקא הזה. כי הוא, לאביו ולאמו, כי אם לא היה אביו ואמו, אז הוא לא היה מוריד את זה בכלל. ואחרי חודשיים הבנתי שהפירוש הזה הוא ככה, זה לא רק פירוש של דרשה, עכשיו זה המסלול חיים.
בוא נדבר רגע על זה שאתם מקיפים את הקבר בכל מה שהשם, זה רבי עקיבא אמר, נכון? כל מה שהשם עושה הכל לטובה.
כל מה דאבין רחמנה לטב אבין.
זה לדעתי עם התרנגול והחמור עכשיו, בואו שנייה ננסה להבין איך זה עובד, כי זה נכון, זה נכון, כל מה שהשם עושה הכל לטובה, עובדתית, אנשים מאמינים רואים את זה, אבל בואו ננסה להבין בעומק, במאחורי הקלעים של המושג הזה, מה א', תעזרו, מה אתם עוברים בהבנה שלכם עם המשפט הזה? מה זה בעצם לראות, אתם עושים זום אאוט, אתם עושים זום אין, אתם מבינים מה אני שואלת, או סיבכתי את העסק?
לפני 3 שנים היה לו איזה רעיון בתקשורת.
ליוסף מרדכי, כן.
ויש את הסרטון הזה, שומעים אותו. חיפשנו את זה בשבועות האלו.
יש לכם את זה?
כן.
אז נשמיע את זה.
ושואל אותו המראיין שם, כאילו, מה, תספר על עצמך. לא משנה שהוא התבלבל בתאריכים, כי גם ההורים שלה לא יודעים מתי התחיל, מתי סיים, מתי חזר.
כולנו מעופפים.
ואז זהו, סיימת להגיד את המסלול שלך, זהו. ואז הוא ממשיך ואומר, אין מה לעשות, הכל לטובה. כאילו, מעצמו, ככה, הכל לטובה. פשוט ככה.
אמר את זה.
ולאורך כל הזמן שהוא היה שואל שאלות ומנסה להיאבק עם עצמו, וזה לא שאלות של פסח, וגם לא קושיות של פסח, זה שאלות על החיים, על המהות החיים שלו. וככה זה היה מסתדר. היינו ממשיכים ומסבירים לו את זה, אומרים לו, תשמע, יוסף, כל מה שעושה השם הכל לטובה. והוא היה לוקח את זה וממשיך את זה ואומר את זה לאחרים. במקום שאחרים יחזקו אותו, הוא עונה לאחרים את אותה תשובה שהוא אמר לאותו מראיין. זה החיים, הכל לטובה.
כאילו, קח את רצף אירועי חייך. מה אישה יקרה?
אמרתי לה, תמיד אנחנו מחפשים לילדים תשובות שככה מסתדרות להם במוח.
וגם תמיד הם שואלים את השאלות האלה בדקות הכי לא מתאימות, כן.
אנחנו כאילו מחפשים תשובה ככה שתתקבל על הלב, מה שנקרא.
נכון.
אז אמרתי לכולם, תקשיבו, כאילו, זאת האמת. אין משהו פה שאנחנו יכולים לרקח אותה, לרפד אותה, להנמיך אותה, להוריד אותה רמה. זאת האמת. כשאני ניגשתי לילד שלי, הוא היה בוכה ואומר לי, אמא, כואב לי, והוא מתייסר, והוא סובל כאלה ייסורים קשים ש... אני אומרת לו, יוסף מרדכי, אני כל כך מבינה אותך, והוא כועס, לא, את לא מבינה אותי. ואז אמרתי לעצמי, נכון, אני לא מבינה אותו באמת, כאילו, כאימא, אתה תמיד רוצה לרפד ולתת מין תחושה כזאת של החלה כזאת ואמפתיה. נכון. ולא, זה לא. ואז כאילו, כשאתה מגיע לתודעה ואתה אומר לו, יוסף מרדכי, אתה צודק. יש לך שאלות וזה קשה, אבל באמת אנחנו לא מבינים. אנחנו כהורים נותנים לך את כל הריפוד, את כל המעטפת ו... עולמות עשינו בשבילו, באמת, רק הקדוש ברוך הוא יודע כמה נתנו לו וריפדנו אותו, רק כדי לרקח לו את כל התקופה הקשה הזאת, והוא ידע, הוא ידע, כי עובדה שבזמנים כאלה, הוא מעצמו הוציא את המשפט הזה ואמר, אני לא בן אדם, איך הוא פתח, אני לא בן אדם שכשאומרים לו משהו קשה הוא נופל, אני ממשיך להתמודד, כי אין מה לעשות, הכל לטובה, וכשהילד מוציא את זה, אתה אומר, זאת האמת, האמת פשוט חדרה לו, והוא הוציא אותה בזמנים של מבחן.
את יודעת, אני חושבת לגבי משפחות בכלל, מה עשית באימהות בכלל? את הרי עברת את הגשר לצד שלו, לא אמרת לו שהכל תותים, אלא הזדהית איתו, כאימא, לב אל לב, בלי מחיצות, ודיברת את הכאב שלו, את האמת של הטובה, אז זה בול פגיע בפוני. ממש ככה. היה איזה משהו שיצחק, כשאתה אומר, על השיר החדש, כן, דוד המלך, אכן, אבל אתה בעצם אומר שם, זה משהו שהוא כל כך אנושי לכולנו, שכל רגע ורגע...
כל רגע, נכון.
תסביר את זה שנייה.
נכון, לא רק על פטירה, השם ישמור.
בדיוק, בכלל עלינו, כולנו.
שירו להשם שיר חדש. וכמובן, אנחנו לא זמרים. זה מה ששאלת, כאילו, דוד המלך מדבר למי. וכל רגע ורגע שאדם עובר קושי מסוים, ולאו דווקא דברים גדולים, לא צריך לעבור משהו גדול בשביל להאמין. אז עכשיו הכל משתנה. כאילו, השבת דוגמה. שרתי את השיר אגד אלך, ככה שירי שבת, ואני פתאום מרגיש ככה, זה שירים אחרים. זה כבר לא, זה לא אותם שירים שלי שיוסף היה איתנו חי. וזה לאורך כל הדרך. אדם פיתרו אותו מעבודה. עכשיו הוא צריך ברכה הכל, לא? להתאושש.
כן.
אז הברכה שהכל היא שונה. כי לפני כן, כשהיית בעבודה, היית בעולם אחר. עכשיו אתה רואה את אלוקים אחרת. ועכשיו, וזה מאוד מסתדר, מה שאמרתי במהלך השיבה, כתוב, ועשית מעקה לגגיך.
כן.
ברור שאדם שיש לו בית שם סורגים. יש פה משהו יותר. כל אדם שעובר קושי הוא בגג העולם. אתה כבר מרומם.
עלית
דרגה. עכשיו יש לך שתי אפשרויות. או חלילה להיכנס לעצבות ודיכאון, אז אתה יכול לאבד את העוצמה הרוחנית והנכס הרוחני שאתה שומר לך, או תשים מעקה. תגיד, בורא עולם, אני לא שואל שאלות. הכל לטובה, אין לי שאלות, זהו. עכשיו, שמת מעקה, אתה גדול. זהו, אתה בגג העולם.
עלית קומה.
עלית קומה, ויש גג. גג של תאומים, וגג של דובאי, וגג של זה. כל אחד...
וואי, לאן עליתם אתם שתהיו לי בריאים?
זה מה שאמרתי ליוסף לפני הקבר. אמרתי, יוסף, תתפלל שנשמור את כל העשר וחצי שנים שהיו לנו ביחד. כאילו, כבר סבלנו.
יש האמונה.
לפחות שזה יישמר.
כי השיר החדש זה אומר שאתה, כאדם, אמא, אבא, ממשיך לחיות, אבל הניגון הוא כבר ניגון אחר מלפני רגע. תמיד אומרים שאף פעם אי אפשר להיכנס לאותו נהר פעמיים, כי המים זורמים והמציאות כבר משתנה. אז אני מרגישה את זה בברכת הכהנים כל הזמן. יאיר השם פנה ולך, יישא השם ויעשה לך שלום. כאילו, פני השם, אז אף אחד לא רואה את הפנים שלו. אבל הם כל הזמן משתנים, והמציאות כל הזמן משתנה, אז הברכה גם עליך כל הזמן הולכת ומתפתחת. היה עוד משהו?
לא, אמרת פני השם דווקא כמה ימים לפני הפטירה, הוא ככה שאל אותי.
מי?
יוסף, כן, הוא אמר לי, מי רואה את אלוקים? אמרתי לו, אחרי 120, באדם רואה את הקדוש ברוך הוא, אמר לי, לא. אמרתי לו, כן. אדם אחרי שנפטר, לא אמרתי לו עליו, חלילה, כן, לא להכניס אותי למצב...
חינוך פסיבי, כל אדם שאני,
כי לא יראני האדם בחי. כל זמן שהוא חי. וברגע שאדם נפטר, אז הוא רואה את הקדוש ברוך הוא, והוא מה זה, כאילו, הסתכל עליי, כאילו,
אור מה? אורו עיניו.
כן, כמובן שעכשיו...
יאו. אתם יודעים, הסתכלתי מתי הילדים בלוויה, הם עמדו לידך. אני ממש התבוננתי כל אחד על הפנים שלו. כל אחד מהם, איך הוא רואה את המציאות הזאת. אני אהבתי ילדים. גדולים, קטנים. וראיתי שהגדול, הוא נשבר ברגע.
לקח את זה יותר מדי.
מאוד מחובר אליו היה.
נכון?
מאוד, כן.
וראיתי עוד משהו שעשה לי גם להבין הביתה. הוא נשבר מהדברים הכי יומיומיים. זאת אומרת ש... נכון, תהילה, מה את... מהנהנת, את מבינה אותי. הוא נשבר מלהביא קרית ליוסף מרדכי לשולחן שבת.
זכר, הוא זכר את כל מה שחווינו. הם מאוד מאוד חיו את יוסף מרדכי. בפרט בתקופה הזו של הקורונה, אנחנו אמרנו שאיתנו הקורונה עשתה הרבה חסד.
כי הייתם
כי
בית.
כי למעשה היינו המון בית, וזו הייתה הבחירה שלנו גם בסיבוב השלישי של המחלה. Mm-hmm. שלישי רביעי, שעוד לא החלטנו בדיוק איפה הוא, אבל ממש החלטנו שאנחנו נאחזים מאוד מאוד בגרעין שלנו, כבר היינו עם הרבה פחות עמותות, כאילו רק מי שבאמת היה איתנו בקשר מאוד טוב, כאילו מתנדבים שכאלה שמאוד היו מחוברים והכל, אבל כל שאר עמותות כבר לא היינו כבר, מאוד מאוד היה חשוב לנו להיאחז כמשפחה, כי כל כך הרבה התפרקנו, שכבר אתה מחפש להחזיק חזק, להיות, ובתקופה הזאת של הקורונה, באמת הם המון המון עזרו ליוסף מרדכי, העזרה הזאת והנתינה הזאת הייתה מאוד מאוד מחברת, זה להביא לו כל הזמן למזוג לו ולהביא לו ולקום ועוד פעם לקום, וילדים זה דבר קשה, mm-hmm. לילדים כל רגע לקום ולהביא ולעשות ולהביא, ואז הייתי אומרת להם, ילדים תקשיבו, אתם עושים חסד של אמת, אתם יודעים מה זה? הוא לא יכול, זה לא שהוא מתפנק עכשיו, או שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול, וזה פשוט חסד אמיתי. ישבנו ולמדנו בשבתות אהבת חסד של החפץ חיים, זה היה פשוט חיזוק מאוד מאוד גדול למשפחה, וכל הנושא הזה של הנתינה באמת, דוד מאוד מאוד היה מחובר אליו מאוד, להביא לו קוס מים. הייתי אומרת להם, ילדים, אם אמא לא יכולה באותו רגע, אז אתם עושים שתי מצוות, גם חסד וגם כיבוד הורים. הנתינה הייתה מאוד מאוד מחברת בבית. הם היו איתו המון, מהבוקר עד הלילה, הם לא הלכו לחיידר, הם היו בבית כל היום. אז זה מאוד מאוד חיבר אותם, ולכן כאילו התחושה הזאת, שאת מה שאת ראית באמת, זה נכון. כי הוא נזכר מאוד בכל העשייה הזאת, ובכל הנתינה סביבו, וזה היה לו קשה, כאילו, פתאום חלל כזה, כאילו, יוסף לא נמצא.
נכון, נכון. היה עוד קטע, תכף אנחנו צריכים, עוד פעם, אוף, זה עובר מהר מדי לצאת לפרסומות, אבל אני חייב לספר לכם משהו אישי, זאת אומרת, אמא שלי, כשהייתה ילדה צעירה, אבא שלה נהרג, הוא נפל הוא היה בניי, והוא נפל מבניין ברמת גן, ברחוב הרואה פינת הרצל. והיה חודש אדר, ואימא שלי תמיד, אף פעם לא היה פורים כאילו נורמלי וכזה, אבל אני זוכרת שאימא שלי תמיד מספרת שזה היה יום שישי, והיועצת דפקה בדלת של הכיתה שלה, הייתה כיתה ו', וניגשה למורה יהושע פרלמוטר, והיועצת קראה למורה, היא הציגה על הלוח משהו ככה בגיאוגרפיה, אמא שלי, ואז היועצת אמרה לו, אמרה למורה, אבא של ורדה נהרג, תקרא לה. ואז הוא הסתכל על אמא שלי מציגה על הלוח, והוא אמר לה, אני לא קורא לה. בואי ניתן לה עוד כמה דקות להיות ילדה רגילה. ואני אני, אני יודעת שאתם מחייכים עכשיו אחד לשני, וחבל שאין כאן מצלמות. כי, לא, יצחק, למה אני מספרת לך את זה? תגיד אתה.
יכול להיות בהקשר אולי שאמרתי על יוסף משהו, אבל אני רוצה רק להגיד גם בהקשר אליה, הקדוש ברוך הוא הביא לי את הכוחות האלו, לי מודיעים על הסרטן, אני אמרתי לרופאה, אם המחלה חוזרת, הודיעי לי. היא גננת. היא מתפעלת את הילדות, מסירות נפש, כאילו, למה להתקשר עכשיו ב-11:30 בבוקר, להגיד לתהילה?
חזר.
חזר המחלה. כאילו, הרגת.
הרגת את
איש. וחיכיתי לה עד שהיא תרדים את הילדים, הכביסות, 12:30 בלילה ככה, ואני שומר את זה בבטן, ואף אחד לא יודע מזה, לא מודיעים לאמא לפני האישה. מי ששמע את השיחה זה אבא שלי בתמונה בסלון, ככה שהוא ככה אמרתי לו, הקשבת ראשון. ואמרתי לה, יש איזה ילד חולה ברחוב ישמח ישראל, חולה בסרטן. אמרתי, וואו, מה קרה? מי זה המשפחה הזאת? אנחנו מאוד מכירים אותה.
ככה הוא עושה לך את זה?
אומנות מיוחדת.
הוא בבניין, ופה, ושם. ואז פתאום היא קלטה, כי גם הפעם הראשונה זה היה אותו דבר.
עשית לה את
אורך כל היום, התלוננתי, על מה התלוננתי שם? על שטיפת כלים לא שטופים?
בפעם הראשונה זה היה שטיפת כלים, אמרה לי לשטוף כלים.
כאילו הלכת ועצרת עליה בבניין, בדירה שלך.
בפעם הראשונה אמרתי לה, יש משהו יותר משטיפת כלים, אז והיא זה לא זה, והיא לא קולטת. ואז כאילו פעמיים, כאילו חיכיתי עד איזה 12 בערך בלילה, ואז לישון עם זה בערב ילין בכי, אבל לבוקר אינה, כאילו...
איך תמיד בבוקר יש יותר כוח, נכון? בכלל, להתמודד עם הכל, מה, נכון? טוב, עוד הפסקת פרסומות אחרונה, ואנחנו אורזים עם מסר חזק, הפסקה וחוזרים.
דליבה, עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה, אנחנו בחלק האחרון להיום עם תהילה, כל זמן רצה להגיד לך שמחה, תהילה שמחה, כי זה השם שלך באמת, כן, כשמך כן הת, ויצחק ההורים של יוסף מרדכי, עליו השלום. אתה אמרת משהו שלי באופן אישי עשה סדר של הבנה. אני לא נולדתי דוסית, והרבה פעמים שאני פוגשת חברות חילוניות, שאני מנסה להסביר להם את דרך האמונה, ומה הסדר של הדברים פה, והכל לטובה וכו', אז אני מרגישה ככה, אחרי שנים, שהדבר שהכי מפחיד את האנשים האלה, זה שהאמונה תיקח להם את העצמאות. זאת אומרת, שהם לא יהיו עצמאיים יותר בעולם. ואתה אמרת בלוויה משהו, שאנשים חושבים שהם יכולים להיות פה עצמאיים, אבל אתה לא עצמאי פה, ואני תמיד מנסה להראות שכל השיטות הפסיכולוגיות הכי משוכללות בעולם, בסוף התורה אומרת את אותו דבר. תמשיך אותי מפה שנייה, ככה, בהפתעה.
אני אמרתי לאורך כל השיבה, שההספט שאמרתי, זה אם יוסף היה נפטר לפני 5 שנים, 6 שנים, לא הייתי מספיד ככה. הייתי אומר את הקינות של תשעה באב, אנשים היו מרגישים באמצע תשעה באב. כהספט רגיל. אנחנו חיפשנו דרכים, לא חלילה משהו שלא מקובל, אלא להיעזר אולי בטיסה לחול שנתנו לנו לפני איזה 10 שנים באותה תקופה, או איזה מסעדה, או להוציא לנופש את יוסף, או לצאת. עכשיו, כל זמן שבן אדם פוזל, אפילו באחוז אחד קטן קטן, הרי זה גם פסיכולוגית בכל דבר, במקום עבודה, או אדם נשוי, או אדם לחנך את הבן שלו, אם יש לך אחוז אחד קטנטן כזה, שקורץ לך בעין שיש דרך חדשה, אז כל כעס, כל משהו בחיים הקטן הזה עולה, ואדם חושב פתאום על דרך נוספת.
פול.
וברגע שאתה תולה את הדרכים, אתה אומר, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, בוודאי, גדלתי, ועוד גדלתי בבני ברק, ככה, אז אין אמונה יותר טובה מזו, אבל אתה עדיין תולה תקווה בספר ההוא וההוא, ואני מעריך ספרים, מכבד פסיכולוגים, מכבד אנשים, אנשי חינוך, הכל
כולנו.
טוב. אבל לא על זה תבנה את הדרך שלך. ברגע שאתה בונה על דרך חדשה, ואתה אומר שיש איזון, לאורך כל השנים, היה תמיד איזון כזה. הנה יוסף בטיפול, מחר יגיע איזה מתנדב, ייקח אותו לטיול. אז אמרנו, כאילו בסדר, איך אומרים? חצי חצי.
תשובת משקל כזאת.
כן. ואז,
אופק קטן.
כן, ואז כביכול אתה מבין דרכי השם, שהנה השם עושה ככה, וגם יש לו איזה מסעדה לתת ליוסף. ובעשרה חודשים האחרונים, הגענו למסקנה שזהו. האיסורים היו כל כך קשים, לא תלינו בשום דבר, כי לא היה שייך.
להוציא אותו לא לאכול ולא לשום חול.
כלום, כלום, רק סבל, והיו דברים אישיים שקרו איתו במהלך השיתוק שלו והסבל שלו, שגם הרופאה, שהיא שומעת הרבה דברים על ילדים.
דוקטור איריס פריד.
דוקטור איריס פריד היקרה, היא הזדעזעה, כאילו מה? וזה משהו אישי, שזה אני ותהילה ואלוקים יודעים מה קורה בתוך הבית. ואמרנו לעצמנו, כאילו, בורא עולם, כמה, עכשיו זה ילד גדול, בן 14, הוא רואה, הוא שומע.
הוא בעניינים.
את כל הסבל הזה, לאן הדברים מגיעים? ואז אתה מגיע למסקנה, תשמע, אין משהו אחר. הכל באותה חבילה. יש עכשיו חבילה של איסורים שהקדוש ברוך הוא שלח, אל תחשב תחפור בתוך החבילה מה, אם צריך את זה או לא צריך את זה וצריך את זה. הכל באותה חבילה, זהו. אתה לא סומך על אף, אני לא תולה תקוות באף אחד. זה מה שהשם עשה, זה מה שהשם נתן, הכל לטובה, נקודה. זהו, מפה, ברגע שאתה ב-100% על הדרך הזאת, אתה מקבל פתאום כוחות, כי אתה כבר לא תולה תקווה באף אחד. אמרתי בתור משל, פעם כשקונים מוצר חדש, אז נגיד פלאפון, תמיד יש איזה ספר בסינית, ככה, בתוך הקופסה. אם מישהו יגיע, כשתפתחי את הקופסה, ויגיד לך, את לא צריכה את זה, נכון? את לא תרצי לתת לו את זה, נכון? תשמור את זה, תשמור את זה. עזוב, הכל לא משנה, אפילו סינית, אוזניות שאף פעם לא משתמשים בזה בכלל, ושומרים במגירה איזה חצי שנה. למה זה ככה? מסביב. למה אתה לא רוצה להביא את זה? אתה יודע שסינית, אתה לא תלמד בשביל זה. כי זה לא משנה. תן לי קודם כל להרגיש תחושה טובה עם הדבר החדש הזה. אחר כך, עם הזמן, לפני פסח, נזרוק מה שלא צריך. גם פה. קדוש ברוך הוא מביא לך חבילה של איסורים. יש דברים שזה ספר סיני.
ספר סיני זה באמת איסורים.
כן. אתה לא תבין כלום. אבל אתה אומר כאילו, בסדר, את האיסורים האלה הבנתי, את הסרדן הבנתי, זה הבנתי. זה מה שאמרתי בהלוויה, כיסא גלגלים. לא אמרתי את זה אולי בהספד, אבל בכיתי. כאילו, יש לי חלונות שחורים באוטו מאחורה בגלל יוסף. קרחת, מקיא, פרטיות קצת בתוך ה... וסגרתי את הדלת מאחוריי, ואמרתי כאילו, בורא עולם, תיתן לי לפתוח את הכיסא גלגלים. עכשיו, שאתה לא מצליח לפתוח את הכיסא, אז הוא מסתובב, הוא מחטיף לך ברגל, וגשם עליך, ואז אתה אומר, יצחק, עזוב, עזוב, הכל באותה חמילה, זה הספר הסיני, שאל תביא אותו לאף אחד, הכל בפנים. וברגע שאתה רואה שאין, אתה לא תולה תקוות באף אחד, לא טיול, לא מסעדה, לא חול, לא כסף, אפילו כסף רצינו לתת לו, זה לא עניין אותו כלום, 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 רק איסורים, תציעו אותי מהאיסורים האלו.
הסבל הזה.
וברגע שאתה רואה שאין משהו אחר, ואתה אומר, זהו, ברי עולם, נגמר. אני לא שואל, לא תולה תקוות על אף אחד, רק אתה איתנו פה. וברגע שהוא רק איתך, אתה פתאום, יש משהו, כוחות עוצמות כאלה.
עוצמות כן. אדירות. בואו נסיים עם ההבנה המקסימה שאמרה לך דוקטור איריס. על החלקים הקטנים, אלוקים שולח מתנות קטנות, היא הסבירה משהו נורא יפה, היא אמרה, אני לא חושבת על החתונה של הילד הזה, אלא על כמה
ש... למלא לו חלקים יפים בחיים.
בדיוק, אז בואו נסיים עם המסר הזה לאנשים בכלל. זאת אומרת, זה לא תוכניות ארוכות דווח.
זה מאוד נכון, כי זה לי באופן אישי נתן הרבה כוח.
את רואה?
כן, עלית על זה מה שנקרא, התמקדתי כל פעם באמת בדברים הקטנים האלה, עכשיו טוב, איך הייתי אומרת לו אחרי אמבטיה, שאצלנו אמבטיה זה כן, 5-10 דקות גומרים סיפור, אצלו זה היה סיפור של שעתיים וחצי, שלוש, במקרה הטוב, אחרי כל הפרוצדורה של החבישות והכל, אז הייתי אומרת לו, וואו, יוסף מרדכי, עכשיו אתה אחרי מקלחת, במיטה, מצעים חדשים, הקפדתי להחליף לו אחרי כל אמבטיה, שתהיה לו תחושה טובה ונעימה, איזה יופי, איזה כיף, יופי, תודה להשם, בוא נעשה לך תמונה, איך אתה נראה נסיך, איזה מותק אתה כאילו, וזה, החלקים האלה נתנו כוח.
זה, בדיוק, כאילו, לקדש את הרגע.
ממש, ממש,
לי.
בדיוק.
מדהים.
וזה מחזיק אותנו כל הזמן, כאילו זה מה שנתן לי באופן אישי המון המון כוח לאורך כל התקופה הזאת, ואני תופסת בזה חזק כדי להמשיך עם זה, כי אני חושבת שזה דבר מאוד חזק גם לסתם ככה אנשים
בדיוק.
בעולם, לא למישהו שעובר איזשהו תהליך טרגי או קשה או מורכב בחיים.
בדיוק.
זה נותן הרבה כוח.
נכון.
התחושה הזאת של, לא יודעת, זה מין, תודה להשם, איזה יופי, איזה כיף, בואו נמשיך הלאה, זהו, סיימנו את היחידה הזאת, נמשיך הלאה.
בדיוק. כן. לכן רציתי עם זה להרוז מילה אחרונה.
כל מה שעושה השם, הכל לטובה.
ידעתי שתגיד את זה.
זה השם שלו.
אומקה דליבה, תודה רבה, תהילה ויצחק. תודה לעילוי נשמתו של יוסף מרדכי.
אני אמרתי. כל מה שעושה השם, ברור, כל מה שעושה השם, הכל לטובה.
תודה רבה.
בעזרת השם, שנזכה להחזיק חזק שם.
אמן.
תודה.
בשורות טובות.
אין מה לעשות. זה הכל לטובה.